שלום וברכה. חג הסוכות. חג הסוכות, כפי שאנחנו מכירים אותו היום, בלי בית המקדש, בלי הקורבנות, עדיין הותיר בידינו שתי מצוות עיקריות. המצווה היותר ססגונית, היותר גלויה, בעצם לשבת בסוכה, והמצווה שעולה יותר כסף, שיותר קשה לקיימה, שיש לה תנאים מיוחדים, מצוות ארבעת המינים, ליטול את הלולב ומיניו. וכל זה מאוד שמח ומאוד פסטורלי, אלא שכאן אנחנו צריכים להבחין בין שני סוגים, כלומר בשתי מהויות שונות לגמרי של שתי המצוות. נתחיל עם הסוכה. מהי עיקר מצוות סוכה? מבחינת ההלכה, יש דבר אולי קצת מפתיע, אבל עיקר מצוות סוכה זה לישון בה. כי הרי אכילה, אמנם יש מצווה שאדם יאכל את כל סעודותיו בחג הסוכות בתוך הסוכה, אבל אם אכילתו היא אכילת ערי, בלי לחם, כמות קטנה וכדומה, הוא יכול גם להרשות לעצמו לאכול מחוץ לסוכה, כדרך שאדם גם לפעמים אוכל מחוץ לביתו. מה שאין כן לגבי שינה, אפילו שנת ערי, שאדם הולך לנוח 5 דקות, או נגיד הוא צריך קצת מנוחה לקראת פעילות, כל זה חייב אדם לעשות בתוך הסוכה ולא בתוך הבית הקבוע. הדבר הזה הוא תמוע, הרי השינה זה הרגע בחיים של האדם שבו האדם איננו בשליטה, איננו שם לב למה שקורה לו, החלומות שולטים בו, הטבע שולט בו, אלא זה בא לומר לנו שבחג הסוכות יש איזו התמסרות מלאה של האדם אל הקודש. אחרי שהוא עבר את ראש השנה ויום הכיפורים והוא נטהר מעוונותיו, האדם זך, הוא חש את טהרת נשמתו, ולכן הוא יכול להפקיד את עצמו בידי השם, וזה בא לידי ביטוי במצוות השינה. דווקא כאשר האדם איננו שולט בעצמו במה שקורה לו, הוא נמצא בתוך הסוכה ומקיים מצווה. כמו כן, הסוכה הוא מקום ארעי. יש ארעיות מובנית בעצם הסוכה. גם אם זאת סוכה מאוד חזקה עם קירות מבטון וסכך נצח, יחד עם זה, עצם היותה של הסוכה מקום שבו הגשמים יכולים לחדור, זה מראה על הארעיות של המבנה הזה. ניתן לומר שכל ימי העולם הזה, כאשר האדם רוצה להרגיש עילאיות, הוא זקוק גם לחוש באיזשהו מקום קצת ארעיות. הוא צריך לחוש שהעולם הזה איננו כל כולו שלו, שהוא פה בעולם הזה בזמן קצוב, ומתוך כך הוא יכול להיפגש עם נשמתו שגם היא מרגישה קצת ארעית. בעולם הזה, שגם היא קצת מרגישה איזושהי זרות בעולם הזה. אבל בסופו של דבר, המצווה של הסוכה מקיפה את האדם מכל צדדיו, ובאיזשהו מקום נוטלת ממנו את חירותו העצמית. הרי האדם אפילו יכול לצאת ידי חובה בסוכה שאיננה שלו, אם אדם מרשה לי לישון בתוך הסוכה שלו, לאכול בתוך הסוכה שלו, הרי אני יוצא ידי חובה. אבל כאן אנחנו נפגשים בקוטב השני, והוא ארבעת המינים. במצוות ארבעת המינים כאן מתהפכות היוצרות לגמרי. הרי התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. המצווה היא שארבעת המינים יהיו משל האדם המשתמש בהם. זה צריך להיות קנוי לו מכספו. ולקחתם לכם, אמרו רבותינו, משלכם. וכאן האדם נדרש ליוזמה. כאשר הוא רואה שמצד הסוכה הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מקדם אותו, אפשר לומר, מקדם את מהלך ההיסטוריה בכלל. מתוך כך, זה נותן לו כוח גם ליוזמות הפרטיות שלו, שבהן הוא צריך לבטא את הכוח העצמי שלו, את הכוח של העשייה שלו. מה שחכמי הקבלה מכנים בשם אור פנימי, שבא מכוחו של האדם. אם כן, בארבעת המינים, האדם לוקח בידו ומראה שעם כל עשייתא דשמיא, הוא צריך גם לעשות לא רק לסמוך על עזרת השם, אלא הוא צריך לבוא לעזרת השם, שגם הוא צריך לעשות משהו. מה הוא עושה בעצם? אמרו רבותינו במדרשים שהעץ שאכל ממנו אדם הראשון אתרוג היה. והנה המעשה של אכילת עץ הדעת לפי המסורת היה ביום ראש השנה. באותו יום גזרה האם הראשונה שלנו, חווה אמנו, גזרה שלא לגעת אפילו בעץ הדעת. הייתה זו טעות, האיסור היה רק לאכול, אבל היא גזרה שלא לגעת. ובגלל זה הייתה נפילה, בגלל עודף גדרות. כשמגיע חג הסוכות, כאשר האדם כבר מתקן את החטא, מתקן את חטא צדעת, אז הוא כבר יכול להסיר גם את הגדרות האלה, והמצווה היא קודם כל לגעת באתרוג, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כבר אפשר לצרף אל הקודש את מה שעד עכשיו היינו אוסרים לצרף אותו. ועד כדי כך שהמנהג המובא במשנה הוא שביום הושענא רבה, יום השביעי של סוכות, הילדים שאין בהם חטא, הם אוכלים את האתרוג ונוגסים בו, להראות שאין דבר שהוא אסור באופן מוחלט, אלא הכל תלוי בזמן ובמקום ובאופן. על ידי שמחה חג הסוכות אנחנו מצליחים לתת משמעות גם לדברים, לכוחות של חיים שאנחנו נזהרנו מהם לפני יום הכיפורים, ואנחנו מתארים אותם, מקדשים אותם ומעלים אותם בחג הסוכות. תודה רבה.